נעסוק היום בסוגיה בדף ח', בסוגיית איש הטקט. קיימלן, שהנזקים גובים ממיטב, כלומר אם באים לגבות מהקרקעות של המזיק, אז גובים מקרקע מיטב. בעל חוב, כשבאים לגבות מקרקעות הלווה, גובים מבינונית. וכתובת אישה גובים מזיבורית. ועוד יש לנו הלכה, שכל עוד שיש קרקע בן חורין בידי החייב, גובים מהקרקע בן חורין, גם אם זה תהיה זיבורית, ולא הולכים לקרקע המשועבדת, אם הוא מחר, אם החייב מחר את קרקעותיו, קרקע ידית, בא ניזק לגבות, ויש קרקע ברשות המזיק, קרקע זיבורית, גובים מהקרקע שנמצאת בידי המזיק, ולא גובים מקרקע משועבדת, וכל זה משום תקנת הלקוחות. ואנחנו נתבונן כאן עכשיו בגדרי ההלכה הזו. אומרת לנו הברייתא בדף ח' עמוד א', תנו רבנן, מחר לאחד או לשלושה בני אדם כאחד, כולם נכנסו תחת הבעלים. כולם נכנסו, כמו שאמרנו בפתיחה, זאת אומרת, אם אישה היא גובה כתובתה מהזיבורית של הלקוחות, שבידי הלקוחות, הניזק, מהעידית, הלווה, מהבינונית. בזה אחר זה, הוא מחר את קרקעותיו אחת אחרי השנייה, כולם גובים מן האחרון. כי הקרקע האחרונה היא הייתה בת חורין, והיא נשארה משועבדת, והוא מחר אותה באחרונה, אז גובים מהאחרון, מהקונה האחרון. אין לו גובה משלפניו, אם אין מספיק, כן, אין לו גובה משלפני פניו. דנה בזה הגמרא עכשיו מחרן לאחד. מחרן לאחד, את שלושת הקרקעות הוא מחר לאחד, ואנחנו אומרים שכל התובעים, הניזק והלווה והאישה, הם כל אחד מקבל כדינו, גם מהקונה. דנה הגמרא, מחרן לאחד יחידם. אילא אימא בבת אחת, אשתא לשלושה דיקא למימא אחד מיניהו קדים, אמרת, כולם נכנסו תחת הבעלים. כלומר, אם אפילו מחר לשלושה כולם נכנסו תחת בעלים, אף על פי שלא מחר בבת אחת לשלושתם, אלא באותו היום, אחד אחרי השני, אם מחר לאחד, בוודאי שכל התובעים נכנסים, זאת אומרת, כל הקרקעות כמו דינם כמו שהיו בתחילה. אלא, אומרת הגמרא, מדובר כאן שהוא מוכר בהתחלה את הקרקע הזיבורית, ואחר כך את הבינונית, ואחר כך כגון שלקח עידית באחרונה. לכן אמר רב ששת, כגון שלקח עידית באחרונה. ואף על פי שהקונה, הוא קנה שלושת הקרקעות מהאיש הזה שחייב. תחילה הוא קנה זיבורית, ואחר כך הוא קנה בינונית, ואחר כך הוא קנה עידית. העידית נשארה אחרונה ברשותו של החייב, שהוא חייב, הוא גם מזיק וגם לווה וגם חייב כתובה לאישה. אז נשארה הקרקע עידית האחרונה אצלו, היא הייתה, כולם היו אמורים לקבות ממנה, הוא מחר אותה באחרונה לאותו קונה. אומרת הגמרא, כגון שלקח עידית באחרונה, ואז כל אחד גובה כדינו. שואלת הגמרא, למה? למה לא יגבו כולם מן העידית? כי זאת הייתה הקרקע האחרונה בת חורין, והיא הייתה עכשיו משובדת לכולם, ולכן כולם היו צריכים להגיע להם מן העידית. עונה הגמרא, מפני שהקונה, יש לו כוח לטעון, הוא אומר, אם אתם שותקים וכל אחד מקבל כדינכם, בסדר. אם לא, אני מחזיר את הזיבורית למוכר, וכולכם תצטרכו לגבות מהזיבורית. אז יש לו כוח. לטעון טענה כזאת, ובכוח הטענה הזאת הוא נותן לכולם, לכל אחד כדינו. הוא אומר, או שכל אחד יקבל כדינו, גם שאני קניתי באחרונה את הזיבורית, וכל השיעבודים כבר היו רק על הזיבורית, אבל יש לי כוח לטעון, אני אחזיר את הזיבורית בחזרה, אז כולכם תצטרכו ללכת לקרקע בת חורין. המקור לא בחזרה, לא משנה, אז יהיה קרקע לחייו, וממילא כולכם תצטרכו לקבל זיבורית. על כן, כל אחד יקבל כדינו. שאת הגמרא, אם יש לו כוח כזה, אז הוא בכלל לא צריך, אז שייתן לכולם מזיבורית. למה הוא נותן בכלל לניזק מעידית? הוא יכול להגיד לו, או שאתה חייב לקבל זיבורית, כי אני יכול להחזיר את הקרקע הזאת, או לפחות הוא יכול להגיד לו, תקבל בינונית. ואם לא, אתה תפסיד בכלל, כי אני אחזיר קרקע זיבורית, ואתה תקבל את הקרקע הגרועה. כך שואלת הגמרא. אם יש כוח כזה, אז למה הוא צריך לתת לכל אחד כדינו? ומשיבה הגמרא, שמדובר כאן ביתומים, כלומר, המוכר, החייב, הוא מת, נשארו יתומים, אין כבר, הוא לא יכול לטעון, אני אחזיר את הקרקע, כי אין כבר, החייב לא נמצא לפנינו, רק היתומים. הוא ייתן את הקרקע ליתומים, זה כאילו קניין חדש, והקרקע הזאת בכלל לא תהיה משועבדת להחזרת החובות, אלא מפני, בתור קונה שני, אבל לא כאילו יחזיר בחזרה לבעלים. אם כך, אם אין לו כוח טענה, מפני שזה מדובר ביתומים, אז למה הוא נותן לכל אחד כדינו? צריך לתת לכולם מן העידית, כי הוא קנה באחרונה קרקע עידית. משיבה הגמרא, שמסיבה אחרת, הוא נותן לכל אחד כדינו. הוא אומר, אי אפשי בתקנת חכמים. כל הסיבה שאתם באים לגבות מהקרקע האחרונה שקניתי, זה משום תקנת הלקוחות. כי בהתחלה קניתי קרקע והשארתי בידי החייב, השארתי קרקע, אז כל החובות עברו לקרקע שהשארתי. למה? כי לא גובים מהמשובדים, כשיש בני חורין זה תקנת לקוחות, אני אבטר על התקנה הזאת. אני קניתי בהתחלה זיבורית, והכתובת אישה יכולה לקבות מהמשובדים. אני אבטר על התקנה שגובים רק מבני חורין. כי כל התקנה עשו בשביל הקונה, ואני לא רוצה את התקנה הזאת. אז כיוון מבוטלת התקנה, חוזר הדין לעיקרו, שהקונה את כל הקרקעות האלה, דינו כמו מי שמחר לו, הוא נותן לכל אחד כדינו. לזה זיבורי, לכתובת אישה זיבורית, לבעל חוב בינונית ולניזק בעידית. זה תמצית הגמרא. חידשה לנו כאן הגמרא סברה שאנחנו צריכים ללמוד אותה היטב, מכיוון שיש בזה מחלוקות בראשונים, בביור הכוח הזה של איש הטקט. כלומר, הקונה יכול לומר, אם אתם מסכימים, אם אתם לא מסכימים לקבל, כמו שאני אומר, אני אחזיר את הקרקע הזיבורית לבעל, להחזיר, זאת אומרת, תמכור בחזרה את הקרקע למי שקניתי ממנו, והתוצאה תהיה שכולכם תהיו חייבים לקנות מן הזיבורית. הראש מסביר שהכוח הזה של הטענה הוא כאילו עשה. כלומר, אם אדם יכול לטעון טענה כזאת, אני אחזיר את קרקע זיבורית, אז הוא גם, זה כאילו החזיר, והוא נותן לכולם מן הזיבורית. הם לא יכולים להגיד לו, כשתחזיר, אז לא תהיה לנו ברירה. אבל כל עוד שלא החזרת, אז אצלך, אנחנו רוצים העדית שקנית באחרונה. הם לא יכולים לטעון טענה כזאת. כי הכוח שלו להחזיר, הוא כאילו ביצע אותו. כך אומר הראש. היא שתק, שתק. ולא מדרנה שטר אז לזיבורית למרי, אני אחזיר את השטר, אני אחזיר את הקרקע לבעלים, והכוח הזה של האמירה הזאת, היא כאילו יחזיר. ולכן הוא יכול לתת לכל אחד מן הזיבורית. כך אומר הראש, וכך מובן בשולחן ערוך, ברמה בשם יש, אומרים להלכה. שהכוח הזה לטעון, אני אחזיר את הזיבורית, הוא מאפשר לו לתת לכולם מהקרקע הזיבורית. לעומת זה, הרמב"ן יש לו דעה הפוכה. הרמב"ן אומר שהטענה תשתק זה רק כוח איומי כזה. הוא יכול לאיים. אבל הם יכולים תמיד להגיד לו, תבצע את האיום. ואז אנחנו נאלץ לעשות מה שאתה, מה שאתה תעשה. אבל אם אנחנו לא רוצים להתחשב באיום. הוא אומר, אני אחזיר את הקרקע הזיבורית לבעלים הקודם, אני אמכור אותה לבעלים הקודם, כולכם תצטרכו לקבל זיבורית, יכולה האישה להגיד, כשתחזיר אני אקבל זיבורית. לא, לא. ודאי שיכול להגיד, אני זה כך. זה רק איום. יכול להיות שהאנשים יתרשמו מהאיום, לפחות הניזק יגיד, אם אני אתעקש, הוא יחזיר באמת הזיבורית ואני אסוף בסוף זיבורית. עכשיו, אם הוא מציע לי בינונית, אולי כדאי להתפשר איתו על זה. אז זה איום באלמה שאין לו בעצם יכולת כפייה על ידי האיום הזה. אבל זה לחץ שיכול להיות שהלווה יסכים לקבל בינונית ולא זיבורית, וגם הניזק יסכים לקבל בינונית ולסליחו ולא עידית, כי אחרת הם יקבלו זיבורית. זה איום בלבד. אין לו יותר כוח מאשר להיים. והרמב"ן אומר שאם נגיד שזה יותר חזק מאיום, זאת אומרת שאדם יכול לומר, אני אחזיר את הקרקע הזיבורית, וזה כאילו הוא יחזיר, ואז הוא יכול להגבות לכולם מן הזיבורית, אז גם אם קנה, אם היה למוכר רק עידית, קרקע אחת היה לו עידית, וכל בעלי החובות, הניזק והכבישה והלווה, הקרקע הזאת הייתה משובדת להם, זה קרקע של עידית. הקונה קנה עידית, הוא יכול להגיד, תשמעו, אם אתם מקבלים ממני זיבורית, לי יש קרקע זיבורית, אני אתן לכם זיבורית. אם לא תסכימו, אני אמכור את הקרקע הזיבורית הזאת למוכר, ויהיה לו קרקע זיבורית, ושם תגבו כולכם מן הזיבורית. זה לא היה לדעת שהוא יכול להגיד דברים כאלה לפי הרמב"ן, כן, כי כל מה שדיברנו זה במקרה שהוא יחזיר את הקרקע לבעליה, אבל לא שייתן קרקע חדשה, קרקע שזיבורית לבעליה. אם אתה אומר שכל מה שאדם עושה זה כאילו עשה, אז הוא יכול גם כך לעשות. כך אומר הרמב"ן. אבל הראש כנראה לא רואה את הקושייה הזאת כקושייה שמקלקלת את שיטתו. כי באמת מה שאמר הראש, שכל מה שאדם יכול לעשות זה כאילו עשה, זה רק הכוונה להחזיר למצב הקודם. אבל לא הכוונה שיכולים להיפטר מהקרקע הזאת, לתת קרקע אחרת של זיבורית לבעליה, זה ודאי לא. קרקע שהייתה משועבדת, ועדיין בעצם היא משועבדת, במקרה שנגיד העידית תתקלקל, ולא יהיה אפשרות לגבוע מהעידית, אז ודאי היו קונים, היה אפשר לגבות מהזיבורית, כי כל הקרקעות הללו בסך הכל משועבדות לכל בעלי החובות. יש סדרי עדיפויות, אבל כל הקרקעות משועבדות. ומה שהוא אומר, זה אני אחזיר פירושו של דבר, כי הקרקע המשועבדת הזאת, אני אחזיר אותה בחזרה. ואז תצטרכו לגבות מן הזיבורית כולכם. אבל לא, לקח קרקע חדשה, זיבורית, ואני אמכור בחזרה למוכר שלי. זה, בוודאי שזה, אין לו את הכוח, זה אין הכוח של איש הטקט. זה לא התכוון הראש. הרמב״ם בהלכות מלווה ולווה פרק י' מביא את ההלכה הזאת. והרמב״ם אומר, מתעלם ממסקנת הגמרא, שהגמרא העמידה ביתמי. כי אם נמצא המוכר לפנינו, אז הוא יכול לטעון נשתקת. לפי שיטת הראש הוא יכול לטעון נשתקת ולתת לכולם מזיבורית. מתי הוא חייב לתת לכל אחד כדינו? רק ביתומים, שהוא לא יכול להחזיר. אז כל אחד מקבל כדינו מטעם שהוא אומר לו, ניחא לי בתקנת חכמים. והנה הרמב״ם לא מזכיר יתומים. הרמב״ם אומר, מחרן לאחד זו אחר זו, הרי זה הלוקח נכנס תחת הבעלים. ובהמשך הרמב״ם מסביר באיזה מקרה מדובר, במה דברים אמורים, שלקח עידית באחרונה. ואם הוא לקח עדית באחרונה, למה הוא לא חייב לתת מהעדית לכולם? ולמה אינו אומר לו התורף, אם לקח עדית באחרונה, תקבע האישה ובעל חוב מן העדית שלקח באחרונה, כולם שיקבו מן העדית, שזו תקנה היא ללוקח, והרי אומר להם, יפשי בתקנה זו, אלא כל אחד מכם יקבה מן הראוי לו. מסביר הרמב״ם שמפני שזה תקנת הלקוחות, והוא אומר, יפשי בתקנת חכמים. הרמב״ם לא הזכיר שמדובר ביתומים. אז יכול להגיד, היא שתקת, שתקת, והיא לא מהדרנה השטרה למעלה. ורק ביתומים אנחנו צריכים את הטיעון הזה, כן? אבל זאת אומרת, אז לא יכול לטעון היא שתקת, אבל כשיש המוכר לפנינו, הוא יכול להחזיר. עומד על זה המגיד משנה, ואומר שאומנם כך הסוגיה כאן אצלנו, אבל הרשב"א אמר שהפסק ההלכה היא לא כמו הסוגיה שלנו, אלא כמו הסוגיה במסכת יבמות, לפי המהלך של הגמרא שם, וגם בטענת איש התקת, הוא צריך לתת לכל אחד כדינו. ואני רוצה קצת לברר מה הסוגיה השנייה, במה הסוגיה השנייה עוסקת. במסכת יבמות בדף למ"ז עמוד ב', יש דיון בעניין כזה. ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי המת. זאת אומרת, מדובר כאן, אדם יבן את אשת אחיו, לא חיכה 3 חודשים, יבם אותה מיד שאחיו מת, ונולד בן כעבור 9 חודשים, ולא יודעים אם הבן הזה הוא בן של הראשון, אולי היא כבר הייתה מעוברת, או הוא בן של השני. ועכשיו באים לחלוק בנכסי האח המת. אומר הבן שנולד, אני בן של הראשון, מגיע לי כל הירושה. אומר היבם, אתה בן שלי. כל הירושה מגיע לי, מי שמייבם מקבלת את החלק של אחיו. מגיע לי כל הירושה. ספק, לא יודעים מה לעשות. ממון המוטל בספק חולקים, כל אחד מקבל חצי. מת היבם אחרי זה. היבם היה עשיר גדול. אומר הספק הזה לבני היבם, תראו, אני גם כן בן אח, אני אח שלכם. אני רוצה לקבל את חלקי. או לפחות, אתם מקרישים שאני אח, אני בן של המת, אז תחזירו לי את כל החצי שקיבל אביכם מהבן של המת. כי אם אני בן של האח של היבם, כן, של המת, אז זה מגיע לי כל הירושה. אם אני בן של היבם, תנו לי חלק בירושה, אני אחזיר את החצי שלי. כי אני קיבלתי חצי שלו, בסדר. אבל החלק שלי בירושה של היבם הוא פי 5 מכל החלק של המת. אז ממה נפשך מגיע לי עכשיו יותר? הוא צודק, ממש על פי האמת, מגיע לו. או כל החלק של המת, או הוא יחשב כבני היבם. הוא יחזיר את החלק שהוא קיבל ויקבל חלק כמו שאר בני היבם. אומרת הגמרא, קם דינה, אמר רבי אבא אמר רב, קם דינה. זאת אומרת, מה שפסקו בהתחלה יחלוקו, לא משנים את הפסק. עכשיו אתה בא ותובע ואתה אומר שאתה אח של בני היבם, תוכיח ותקבל. לא תוכיח, לא תקבל. לא משנים את הדין הראשון. זה דעתו של רבי אבא אמר רב. אבל רבי ירמיה חולק על זה. ורבי ירמיה אומר, הדר דינה. מה זאת אומרת? צריכים לעשות כפי הצדק, כפי האמת. וחוזר הדין, ולפחות הוא יקבל את המינימום, או שזה החלק של את החצי השני של החלק של המת, שהוא לא קיבל. אומרת הגמרא שהמחלוקת שלהם היא לכאורה מחלוקת של תנאים. במקרה שהיה מקרה כזה, משנה במסכת כתובות, מי שהלך למדינת הים ועבדה דרך שדהו, כלומר אדם הייתה לו שדה באמצע הבקעה, מסביב היו שדות של אחרים, הייתה לו דרך להגיע אל השדה, הוא הלך למדינת הים, חזר, אין דרך. במקרה שיש בכל צד בעלים אחר, אין לו מה לעשות, כל אחד יגיד לו, תשמע, אתה היית מצד הזה, אתה היית מצד הזה, לא הייתה, הדרך שלך הייתה לא אצלי. מה היה הדין במקרה שאחד קנה את כל השדות מארבעה אנשים? עכשיו, כל השדות שמסביב לשדה של האמצעי, של אדם אחד. בא האמצעי ואומר, תן לי דרך. היה לי פה דרך. אתה חייב לתת לי דרך. אומרי חכמים, הוא אומר לו, אמא, שתקת. אם אתה תשתוק, אין לך, לא מגיע. ואם לא, אני אחזיר את הקרקע לארבעה שקניתי מהם, ומהם אתה תרוץ מאחד לשני ולא תוכל לקבל. אז גם אני לא רוצה לתת לך. מכיוון שהוא יכול לטעון את הנענה הזאת, הוא לא חייב לתת לו קרקע. לא חייב לתת לו דרך. חכמים אומרים, ייקח לו דרך במאה מנה, הוא יכול להגיד לו, אתה רוצה דרך? מאה מנה אני מוכר לך. דרך במחיר פי מאה. ולא תפרח באוויר. אני לא חייב לתת לך דרך. חכמים אומרים, זה חכמים אומרים. ואדמון אומר, הוא חייב לתת לו דרך. הוא יכול לתת לו את הדרך הכי קצרה. את המינימום. אבל הוא חייב, זה, בטח יש לו דרך אצלו, הוא חייב לזה לתת לו דרך. אדמון אומר, לפי הצדק, האמת. וחכמים אומרים, לפי המשפט. כלומר, מבחינה משפטית, הוא יכול להגיד לו, היא שתקת, והיא לא, אני מחזיר את הקרקע לארבעה שקניתי מהם, ואתה לא תוכל לגבות מהם, כיוון שאני יכול לעשות את זה, אני לא חייב לתת לך שום דרך. או תקבל במחירים שאני רוצה, אני קורא לך דרך במחירים שאני רוצה. אומרת הגמרא, שרבי אבא שאמר קם דינה, הוא אומר כחכמים שאמרו היא שתקת. ורבי ירמיה שאמר הדר דינה, במקרה של ספק ויבם, ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם, שרבי ירמיה אומר שחוזר הדין כמו שהצדק הנכון, הוא אומר כמו אדמון. אדמון אומר שחייב לתת לו דרך, כי הוא חייב לו דרך, יש אצלו דרך, ייתן לו את הדרך המינימלית, אבל הוא חייב לתת לו דרך. זה רבי ירמיה כמו אדמון. וחכמים, רבי אבא אמר רב, הוא כמו חכמים, כי חכמים אמרו שנשאר הדין, זאת אומרת, חכמים אמרו שהוא יכול להגיד לו, איש עתקת, אני מחזיר הדין לעיקרו, זה בדיוק הדין של קם דינה. יוצא מדברי הגמרא במסכת יבמות, שכשאיש עתקת וקם דינה, זה אותו עיקרון, זה אותו עניין. קם דינה פירושו של דבר, הדין, מה שנקבע מההתחלה, כך נשאר. פה לא נקבע בעצם שום דבר. אבל בהתחלה, כשהקרקע הייתה בידי ארבעתם, הם לא היו חייבים, נשאר הדין גם עכשיו ככה. שגם הקונה מארבעתם, אף על פי שהוא אדם אחד, ולא יש את הקרקע של, אבל כיוון שהוא קיבל את זה ממי מארבע שלא היו חייבים, נשאר הדין כמו שהיה אצלהם. לא משתנה הדין. איש עתק, קם דינה זה אותו דבר. כלומר, איש עתק זה לא איזה כוח שאני יכול לעשות אחרת מהדין, הראשון, אלא האיש עתק זה להחזיר את הדין למקורו. נשאר הדין כמו שהיה בהתחלה. אם זה המובן של איש עתק, אז גם בסוגיה שלנו, איש עתק זה פירושו של דבר, כלומר, אם אנחנו נסביר כמו חכמים, כמו חכמים וקם דינה כמו כאן בסוגיה הזאת, אז אנחנו נצטרך לומר שבעצם איש עתק זה כוח בסך הכל להשאיר את הדין על הדין הראשון. זאת אומרת, אחד שקנה קרקע זיבורית, בינונית ועידית באחרונה, באים כל בעליה, כל הטובים אליו, לתבוע, ניזק, וכל אחד מקבל כדינו כמו שהיה בהתחלה. כי זה הגדר של שתק, זה קם דינה. משאירים את הדין כמו שהיה בהתחלה. זה המושג של שתק. והסוגיה זה מה שמשמע בסוגיה הזאת. במסקנת הסוגיה הגמרא חוזרת בה כאן. ונחלקו פה הראשונים אם החזרה היא באמת גמרא חזרה בה או זה דחייה באלמה. זאת אומרת הגמרא שמה שאמר רבי אבא אמריו זה יכול להיות גם לפי אדמון. ומה שאמר רבי ירמיה שאמר הדרדינה זה יכול להיות גם כרבנן. אם אנחנו נשאר כמו אבי אמינה, אז יוצא שיש לנו המושג של איש עתק, זה בעצם מושג של קם דינה. הדין נשאר כמו שהיה בהתחלה. וכך הרמב״ם מסביר שזה המסקנה, ולכן הרמב״ם אומר שאדם שקנה שלוש שדות וידיד באחרונה, נשאר הדין כמו שהיה אצל המוכר שלו, כל אחד מקבל כדינו. ניזק בידית, מלווה בבינונית, וכתובת אישה בזיבורית. הוא לא יכול להגיד אני אחזיר את הזיבורית ונתן לכם כולכם זיבורית. כל הכוח הזה של איש עתק זה בסך הכל להשאיר את הדין במקורו. בכלל לא צריכים את האמירה הזאת איש עתק, כי זאת אומרת הדין נשאר כמו שהיה בהתחלה, קם דינה. כך יסביר הרמב״ם. אם איש עתק זה מושג של קם דינה, אני רוצה להמשיך הלאה ולבחון את הדברים. מהי הדין אם אדם היה לו שדה באמצע ואחד היה לו מסביב לשדה שלו ונאבדה דרך. האחד הזה מאחר את השדה לארבע אנשים. הארבע אנשים מאחרו את זה לאחד. בא לשדה ממדינת הים, כבר היה, זה עבר כמה ידיים השדות מסביב. בהתחלה זה היה של אחד, אחר כך זה היה של ארבע, עכשיו זה חזר להיות של אחד. והוא אומר, תן לי דרך. הוא אומר, אני קניתי את זה מארבעה שלא היה, שהם לא היו חייבים לתת לך דרך. אז אני פתור. אבל היה לי כאן דרך, ואתה יצלך. אז אם נגיד שהטענה הזאת אני יכול להחזיר, איש עתק זה מושג של קם דינה. אז אולי קם דינה זה כמו שהיה בהתחלה. בהתחלה של התחלה, כלומר, בהתחלה זה היה בידי ארבע אנשים, בידי אדם אחד, והוא היה חייב לתת דרך. אם מהתחלה עד הסוף זה היה בידי אדם אחד, ונאבדה הדרך, בוודאי שהוא חייב להחזיר לתת דרך. היה צריך דרך לשדה האמצעית, תיתן אותה. אלא הוא מחר את זה לארבעה. ארבעה יכולים להתחמק. כל אחד יכול להגיד, אני לא קניתי את הדרך. הדרך הייתה בצד השני. אחר כך אחד קנה מכל ארבעה. אם זה קם דין הפירושו של דבר, כמו שהיה בהתחלה, לא משנים. בהתחלה הראשון היה חייב. ארבע באמצע לא. אז אם משאירים את זה כמו בהתחלה, קם דינה, אז צריך גם לתת דרך הפעם. אם אנחנו רואים הדין שלי שעתק זה כוח, אני בידי להחזיר את זה למי שלפניי. לא קם דינה. גדר שלי שעתק זה כמו שהראש הסביר, יש לי כוח להחזיר למי שלפניי, כיוון שיש לי כוח אני לא חייב לתת לך. אז זה לאלה שלפניו של האחרון היה, לא היו חייבים. היה ארבע אנשים. אז גם הוא האחרון לא חייב. אם נגיד שבאמת המושג של קם דינה זה כמו שאני אומר, שולחים אחרי הראשון, יש לי תירוץ יפה לדברי הרמב״ם בהמשך. כן. השאלה אם מה זה, השאלה מה, זה בדיוק מה שאני, זה מה שאני רוצה לדון בדיוק בנקודה הזאת. האם האפשרות של קם דינה זה אפשרות משאירים את הדבר כמו שהיה בתחילתו. והשאלה, מה זה בתחילתו? אני אומר, האפשרות הזאת יכולה... סליחה? האפשרות שהיה בתחילתו, היא יכול להיות שזה מה שהיה בהתחלה ממש. אני רוצה להביא כאן רמב״ם, מעניין מאוד, שהרייבד מקשה עליו קושיה אדירה. הרמב״ם אומר בהלכה ח', פרק י"ט הלכה ח', מחר הלווה שדה ללוקח, ומחרה לוקח ראשון ללוקח שני. וכתב המלווה ללוקח ראשון, דין ודברים אין לי עמך, וקנו מידו. הסיפור הוא כזה, כן? הלווה היה חייב קרקע, היה חייב למלווה כסף, הלווה מכר את הקרקע שלו לקונה, ללוקח ראשון. והלוקח ראשון מכר את הקרקע ללוקח שני. בא המלווה ללוקח השני, והקרקע משובדת לי, אמנם שזה עבר כמה ידיים, אבל זאת אותו הקרקע, ואני רוצה לגבות אותה בחובי. אז הוא גובה. מה הלוקח הראשון, הלוקח השני, הלוקח ראשון, שמה, אתה מאחרת לי קרקע, וגם הוא ממני אותי, תחזיר לי את הקרקע. הולך הלוקח הראשון אל המלווה ואומר, שמה, בינינו יש הסכם, שאתה לא מוציא ממני שום דבר. עשינו הסכם, דין ודברים, אין לי אימך, עשינו קניין, שאתה לא עושה לי שום הפסדים. ופה אתה עשית לי הפסד. אתה לקחת את הקרקע מהקונה השני, ועכשיו הוא בא אליי. תחזיר לי את הקרקע. נאלץ המלווה לתת את הקרקע ללוקח הראשון. בא הלוקח השני, אומר, תן לי את הקרקע. אתה מחרת לי, תחזיר לי את הקרקע. בא המלווה, אומר ללוקח השני, אם אתה משובד לי, תן לי. איתך לא כתבתי דין ודברים, אז אתה חייב לתת לי. והקרקע מתחילה להסתובב. הלוקח השני חייב לתת את זה למלווה, המלווה חייב להחזיר את זה ללוקח הראשון, הלוקח הראשון חייב לתת את זה ללוקח השני, וחוזר חלילה. כך אומר הרמב״ם, וחוזרים חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם. זה הדין. מקשה הרייבד, ארבע קושיות, והקושיה האחרונה היא הגדולה שבכולם. כך אומר המגיד משנה. ומה הקושיה האחרונה והרביעית? שאף לכתחילה, הרייבד פותח בדברים ואומר, לא ראיתי בכל ספריו טעות גדולה מזו. והרביעית, שאף לכתחילה אין לבעל חוב, אין בעל חוב יכול לטרוף מלוקח שני. משום דאמר לי, היא שתק שתק, ולא מדרן השטרה למרי. וכן הדין במי שעבדה לו דרך שדהו. כלומר, הלוקח השני יכול להגיד, למל ומה אתה רוצה לגבות ממני? אני מחזיר את זה לקרקע למי שקניתי ממנו, לקח ראשון. אתה יכול לקחת מלוקח ראשון? הרי אתה, יש לך דין ודברים שאתה לא לוקח מהלוקח ראשון שום דבר. אז אני מחזיר את הקרקע למי שקניתי. ואז אתה לא יכול לקחת ממני. היא שתק שתק, ולא מדרן השטרה. כמו... במי שעבדה לו דרך שדהו. כך מקשה הרייבד. ואומר המגיד משנה על זה, בהשגות שהוא טעות גדולה מכמה תשובות, ואחת מהן חזקה, והוא שאף לכתחילה אין בעל חוב, ויכול לטרוף מלוקח שני, משום דאמר לי שתקת, שתקת, ולא מהדרן השטר למראה. וכן הדין במי שעבדה דרך שדהו עד כאן, ודברים אמיתיים הם. והקושיית הרייבד חזקה. מה יעשה הרמב״ם? נראה לי שבנקודה הזאת שאני אמרתי מקודם, יתורץ הרמב״ם. השאלה מה זה איש עתק? האם זה איש עתק זה כמו שהראש בייר? או איש עתק זה כמו שהרמב״ם בייר, כמו שביירנו את הרמב״ם, שזה בעצם... ביורו של הרשב"א פה בסוגיה בבבא קמא. זאת אומרת, אם מי שעתק זה קם דינה, זה לא כוח להחזיר, אלא זה נשאר הדין כמו שהיה בהתחלה. אז מה קורה אם הדין בהתחלה? בהתחלה, כאן, זה שהקרקע אצל הלווה, והלווה חייב למלווה. בינתיים היא עברה באיזה שלב אמצעי שהמלווה לא יכול לגבות. אחר כך מישהו אחר קנה את זה, כבר המלווה יכול בחזרה לגבות. אם אתה אומר, קם דין, הפירושו של דבר, מעמידים על המצב הראשוני, המצב הראשוני זה שזה בידי הלווה. ואז יכול המלווה לגבות. באמצע היה איזה אי אפשרות לגבות. אבל בהתחלה כן, ועכשיו זה יצא מידי הלוקח הראשון ללוקח השני, ושוב פעם הוא יכול לגבות. קם דינה כמו שהיה בהתחלה. לא כמו שהיה שלב אחד לפני כן. זה המושג של קם דינה. קם דינה לא משנה מההתחלה, בהתחלה היה חייב. באמצע היה הפסקה, באמצע באמת לא יכול היה עמל ולגבות. מהלוקח הראשון הוא לא יכול לגבות, אבל מהלוקח השני הוא יכול לגבות. אמנם הלוקח הראשון יכול לחזור על המלווה ולהגיד לו, שמה, אני לא אפסיד בגללך, זה הסכם בינינו. ואז זה חוזר חלילה, כמו שאומר הרמב״ם, צריכים לעשות פשרה. אבל הרייבד סובר לשיטתו, כי הרייבד הוא סובר כמו הראש, הראש מביא את הרייבד. הרייבד סובר שאיש עתק זה לא קם דינה, איש עתק זה כוח שאדם משהו יכול להחזיר בחזרה, זה כאילו יחזיר. והוא יכול להחזיר ללוקח הראשון. ואז המלווה לא יכול לגבות. אז הוא לא חייב לתת בכלל למלווה את הקרקע הזאת. אז כל אחד הולך לשיטתו. הרמב״ם לשיטתו והרייבד לשיטתו. נחלקו בדין של איש עתק. אם איש עתק זה כוח להחזיר, או איש עתק זה כמדינה. אני אומר את זה בתור אפשרות. כי באמת, הייתי יכול להגיד שאולי כמדינה זה כמו שהיה בפעם השנייה, באמצע. אבל צריך עיון, אם נפרש כמו שאמרתי, אז יובן הרמב״ם. השח בסימן קוף ממחת, בדין של מי שעבדה לו דרך שדהו, אומר השח שאם ארבע שמכרו לאחד מתו, הוא לא יכול להחזיר להם, להגיד איש עתק שעתק ולא אני מחזיר לארבעה, אז הוא חייב לתת דרך. כלומר, מי שעבדה לו דרך שדה הוא באמצע, ויש מסביב אחד שקנה מארבעה, אמרנו שהוא לא חייב לתת מפני שיכול להגיד איש עתק, זאת אומרת, אני יכול להחזיר לראשונים, והראשונים לא חייבים. אבל אם הוא לא יכול להחזיר להם, מכיוון שהם מתו, אומר השח, אז הוא חייב לתת דרך. זה דברי השח, קוף ממחץ, סעיף קטן ב', ואם מתו, הארבעה חייב לתן להם דרך אחר, כדי לאל סימן קוף יוטט, זה הוא מתכוון להגיד, כמו שהסוגיה שלנו בדף ח' בבבא קמא, כן, שזה מובא בהלכה, בסימן קוף יוטט, ששם מדובר ביתמה. זאת אומרת, אם לא יתמה, אז יש לו כוח של איש עתק. שואלים הקצות והנתיבות, מה שייך כאן? כאן הרי הוא בא מכוחם של אלה שפטורים. וכיוון שהוא בא מכוחם של אלה שפטורים, אז הוא לא חייב לתת. כך שואל הקצות. וכך שואל הנתיבות. אילו היה לו זמן, הייתי עומד על עוד נתיבות כאן מאוד יפה, שהוא לא מסכים לאפשרות של מי, שאותו אדם שיש לו ארבעה שדות מסביב, לא יחזיר דרך. הוא אומר, זה לא, אי אפשר להחזיר את זה כפשוטו. מה זאת אומרת? יש אצלו דרך של השני, עם הטענות של איש עתק, אי אפשר לגנוב. יש פה דרך. נאבדה הדרך, כן? מה קורה אם אחד היה לו כיס של מעות, ולשני נפל מטבע בתוך הכיס הזאת, והתערבבו המעות? הוא יגיד, נו, תוכיח לי איזה מטבע שלך. לא יודע, מעובב שם המטבעות בתוך בתוך הארנק שלי, ואם תגיד לי איזה מטבע שלך, אני אחזיר. פטור מלהחזיר מטבע? יש אצלו מטבע של אחרים, ויש לו דרך של אחרים, מה הוא פטור? אומר הנתיבות, צריך להסביר את זה באופן אחר, שהדרך היא לא ממש קרקע, אלא זה שיעבוד, שיעבוד לתת לו רשות ללכת. אז זה כבר גדר אחר, זה שיעבוד הגוף. ברגע שזה עבר לידי אחרים, אין כאן שיעבוד הגוף יותר, כי אחרים לא השתעבדו. אז כך הוא רוצה להסביר את את הפטור הזה. כי הוא לא רוצה לקבל כפשוטו, אבל באמת זה מה שאומר הנתיבות, אף אחד לא אומר. זה חידוש יפה, חידוש גדול. המשנה כפשוטה והראשונים כפשוטם, שהוא יכול להתחמק מפני שהוא מבחינה משפטית, הוא אומר, אני לא חייב. אף על פי שהוא כן חייב. אני חוזר לענייננו, הקושיות שלהם על השח, הן בעצם מבוססות על ההנחה של איש הטקט זה קם דינה. הדין נשאר כמו שהיה בהתחלה. ארבע ראשונים היו פטורים, הקונה מהם גם פטור. השח לא מסביר ככה, השח הולך כמו הראש. שהכוח להחזיר, הוא עושה לו את הפטור. ואם אין לו כוח להחזיר, כיוון שהם מתו, הארבע המוכרים שלו מתו, ואין לו אפשרות להחזיר לראשונים, אז הוא חייב לשלם. כי כל הכוח פטור שלו היה מבוסס על זה שהוא יכול לטעון, שתק, ולא, מדרן השטר למעלה. זאת אומרת שהשח יסבור כמו הראש, והנתיבות והקצות יסברו כמו הרמב״ם, כמו הרשב״א, כמו שהרמב״ן, באופן אחר, שכל הגדר של איש הטקט זה קם דינה. אני רוצה להתבונן עוד קצת בדברי הרמב״ם, ולהגיד שהשח הוא לא רק כמו הראש, אלא גם הוא כמו הרמב״ם. שכן, עמדנו על דברי הרמב״ם כאן בסוגיה, והרמב״ם כותב שאם אחד קנה, הלוקח אחד קנה שלוש שדות מהמוכר, המוכר היה חייב לניזק וללווה ולכתובת אישה, הוא קנה עידית באחרונה, אומר הרמב״ם שהוא נותן לכל אחד כדינו, כי הוא אומר אי אפשר בתקנת חכמים שאמרו שקרקע משועבדת, לא גובים ממנה קולות שיש בין חורים. נוריד את התקנה הזאת, אני קניתי שלוש שדות, הם היו כל אחד משועבדות לכל זיבורית, בינונית ועידית, כל אחד לכדינו, אני נותן כדינו. הסברנו את הרמב״ם, שהרמב״ם, מה הוא עושה עם איש עתק? למה לא ייתן לכולם מזיבורית? הרמב״ם לא מדבר ביתמה. הסברנו שהרמב״ם אומר שאיש עתק זה קם דינה, משאירים את הדין כמו שהיה בהתחלה. זה הגדר של איש הטקט. זה לא כוח יותר להפקיע מהדין הראשוני, אלא להחזיר את הדין למצב הראשוני. ובכלל המילה איש הטקט זה משהו, זה אמירה באלמה. קם דינה, משאירים את הדין כמו שהיה בהתחלה. אם כך, זה שיטת הרמב״ם, כמו הסוגיה ביבמות, שהיא מסבירה את רבי אבא מערב כחכמים של אדמון, אז למה הרמב״ם מביא את הטעם של יפשי בתקנת חכמים? גם לי התקנה הזאת. קם דינה. הוא קנה מקרקעות מהראשון, כמו שהיה אצל הראשון, כך הדין שלו עכשיו. מי שקנה מהראשון, קונה את הדין שהיה אצל הראשון, ונותנים לכל אחד כדינו. גם בלי היפשי בתקנת חכמים, ההלכה הזאת היא נכונה. למה הרמב״ם מביא את הלכה, את הדין הזה? הוא לא היה צריך להזדקק לזה, לפי מה שאנחנו הסברנו. על כן, אנחנו צריכים להוסיף כנראה עוד יסוד. שהרמב״ם סובר, שהקם דינה, זה בדין של ספק ובני אבם. אבל בדין שלנו כאן, שכיפה שהסוגיה אומרת איש הטקט ולא אומרת כמדינה. והסוגיה במי שעבדה לו דרך שדה הוא ששם הגמרא מזכירה את הביטוי איש הטקט. היכולת להחזיר היא גורמת שהדין נשאר כמו בהתחלה. כלומר, התקנה, האמירה, אם אתה שותק, בסדר, תקבל כמו שאני אומר. לא, לא תקבל. אבל לא, אני מחזיר את הקרקע, וכיוון שאני יכול להחזיר את הקרקע, אז הדין נשאר כמו שהיה בהתחלה. רק בגלל היכולת להחזיר. אם לא יהיה לו יכולת להחזיר, לא אמרינן קם דינה. כלומר, יש כאן, הקם דינה הוא מבוסס על היכולת להחזיר. לא, במקרה דינן. ואני רוצה קצת להסביר את הדבר הזה, כי אדם כאן רוצה לשנות קצת מהדין הראשוני, הוא צריך את האיש עתק. בסוגיה של ספק ובני יבם שבאו לחלוק, שם בהתחלה נקבע דין. אומר, אנחנו אומרים, קם דינה. אחר כך מתעוררת שאלה חדשה, שבעצם היא מעררת את הפסק הראשון, אנחנו אומרים, לא מעררים את הפסק הראשון, מה שהיה היה, ועכשיו בעבירה השנייה דנו, אנחנו נדון בפני עצמה. כיוון שנפסק. אבל במי שעבדה לו דרך שדהו, לא היה שם פסיקה. אז מה המושג של קמדינה? מה זה דומה למה הגמרא משווה לקמדינה? היא באמת לא משווה לגמרי. היא אומרת, על בסיס של קמדינה אני אומר היא שתק. כי כיוון שבהתחלה היה דין כזה, הוא יכול עכשיו לטעון, אני מחזיר את זה לדין הראשון. אילולא היה בהתחלה דין כזה, הוא לא יכול לטעון את הטענה הזאת שתק. אבל כיוון שהיה, אילו היה דנים בהתחלה, כשזה היה בידי ארבעה, אז לא היו גובים, אז עכשיו, זה היה, אילו אז היו דנים, אבל לא דנו. אז אני צריך את האיש שתק בשביל לעשות שקם דינה. וגם, צריך את האיש עתק בגלל שזה גם לא כל כך צודק, כמו כי בעצם הוא חייב, אז אני צריך את האיש עתק. ואותו דבר אצלנו. הרמב״ם אומר שאילו המוכר היה קיים, אז איך אנחנו רצינו להסביר? שהאיש עתק הוא מחזיר את זה לקמדינה, האיש, סליחה, את האיש עתק צריכים דווקא שהמוכר יהיה קיים. אם המוכר לא קיים, אין לו איש עתק, אז לא אומרים, אז כולם יגבו מן העדית בסוגיה שלנו. מכיוון שהוא לא יכול, אם המוכר לא קיים, אין איש עתק. איש עתק, אז משאירים את זה כדין הראשון. קם דין הזה מושג שבנוי על זה שהוא טוען, על זה שיכול להגיד, אני רוצה להחזיר את זה לראשון. זה שיכול להחזיר את זה לראשון, מעמידים את זה כמו הדין הראשון. נמצא שהיא ביתמי, באמת צריכים לומר אי אפשי בתקנת חכמים. בא הרמב״ם והזכיר את האי אפשי בתקנת חכמים, כדי שזה גם יקיף את הנושא של יתום. ביתמי. תמיד הדין הוא שמי שקנה שלושת השדות הללו, מחרן לאחד, כל אחד גובה כדינו. למה? מפני שאי אפשר בתקנת חכמים. אי אפשר היה להגיד את האיש עתק לבד, כי האיש עתק לבד הוא ביתמי, הוא לא פועל. לשיר, כן. מצד הקם דינה לבד אי אפשר, כי צריך את האיש עתק, כמו שאמרתי. ואכן הרמב״ם אומר במפורש, במי שעבדה לו דרך שדהו, בהלכות טוען וניתן פרק ט"ו הלכה י"א, אומר הרמב״ם, אם היו ארבע שדות לאיש אחד, שקנה אותם מארבעה, אין לו עליו דרך. שהרי אומר לו אתה, אם אחזיר לכל אחד שטרו, אין אתה יכול לעבור על אחד מהם, ואני קניתי מכל אחד מהם כל זכות שיש לו. הרמב״ם אומר כאן שני טעמים. לא היה צריך להגיד שניים. היה צריך, אני קניתי מארבעה, כל אחד קניתי מהזכות שיש לו, כל אחד היה פטור, גם אני פטור. למה הרמב״ם משתמש בביטוי, הרי אומר לו, אתה, אם אחזיר לכל אחד שאתה רואה, אתה יכול לעבור על אחד מהם. ואני קניתי מכל אחד מהם כל זכות שיש לו. כי הרמב״ם סובר שהוא צריך שיהיה לו את הכוח לטעון איש עתק. אם אין לו את הכוח לטעון איש עתק, הוא לא יכול להגיד קניתי מכל אחד כל זכות שיש לו. כי בסך הכל אתה חייב. אבל היכולת להחזיר היא פותרת אותו. זאת אומרת שבעצם השח, הוא אומר כמו הרמב״ם, השח אומר שאם ביתמה, אז באמת הוא חייב לתת דרך, כי הוא לא יכול להגיד אני אחזיר. והרמב״ם אומר, הרי הוא אומר לו, אתה אם אחזיר לכל אחד שטרו, אין אתה יכול לעבור על אחד מהם. הוא משתמש בטעם הזה של איש התת. לא אומר כמדינה, אלא צריך להגיד אני יכול להחזיר. זאת אומרת שהקמדינה הוא אמרינן רק שהוא יכול להחזיר. אם הוא לא יכול להחזיר, לא אמרינן קמדינה. אז השח, יש לו בסיס חזק, הרמב״ם, כדבריו. ומה שהם אמרו, הקצות והנתיבות, שאדם יכול להגיד, קניתי כל זכות שיש לי, הזכות הזאת היא איננה קיימת, במקום שבעצם הוא באמת חייב, רק אם הוא יכול להגיד שתק. טוב, לסיכום, אז יש בדין הזה של איש התק, יש לנו כמה דעות בראשונים. דעת הראש אומר, דעת הראש, שאם אדם יכול לטעון איש התק, זה כאילו טען, והוא יכול להפקיע מהדין, ולא להשאיר בדין הראשון, אלא להפקיע מהדין, לתת לכולם מזיבורי. זה דת הראש ודת הרייבל. הרמב"ן צובר לצד השני, שבכלל כל טענת איש התק זה רק איום באלמה. והם יכולים להגיד, לא תחזיר. אם לא תחזיר, אנחנו כולנו רוצים מהעידית, אם זה בסוגיה שלנו. וכמובן, הנפקא מינות למעשה, זה במקום שלו, והרמב״ם, הוא הדעה האמצעית, שהכוח של איש התק, הוא להעמיד את הדין במקומו הראשון. בלי יכולת האיש התק, אי אפשר לדין במקומו הראשון. אם היכולת הזאת, זה רק להשאיר במקומו הראשון, ולא להפקיע מהדין הראשון, כמו שאומר הראש, אלא כוח של איש התק, זה להחזיר את המצב לכמדינה.